הפסוק אומר, כי מי צאתך מארץ מצרים על אלו נפלאות. הפסוק אומר, ששומעים, כי מי צאתך מארץ מצרים על אלו נפלאות. כמו שיהודים בעת יציאת מצרים זכו לראות ניסים ונפלאות, כך גם כן יזכו לראות את אותם ניסים ונפלאות בגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו. הרבי מדייק במשפט הזה כמה דברים בכל הראש. הראינו נפלאות. נפלאות משמעותם של לא רק שיהיה את אותם ניסים, אלא יהיה ניסים כל כך גדולים שביחס לניסים שהיו ביציאת מצרים יחשבו הניסים של מצרים כמו טבע. זאת אומרת, זה יהיה נפלאות ביחס לניסים של יציאת מצרים. שהניסים של יציאת מצרים יחשבו כמו טבע לעומת הניסים הנפלאות של הגאולה העתידה. זה א'. ב', כימי. עם ישראל יצא ממצרים, לקח לו יום אחד בדיוק. היה תהליך ארוך קודם, אבל יציאת מצרים התרחשה הרי יום אחד בלבד. איזה יום? היום שבו יצאו בתתוו בניסן מרעמסס לסוכות. רעמסס הייתה בתוך מצרים, סוכות מחוץ למצרים, מעבר בין גלות מצרים לחירות. אבל הפסוק לא אומר ככה, הפסוק אומר כימי צאתך, ימי לשון רבים, שמשמעותם שיציאת מצרים לא נחשבת, לא נמשכת יום אחד, נמשכת כמה וכמה ימים. מה המשמעות של הדבר הזה? הנקודה היא פשוטה. יציאת מצרים מעולם לא הסתיימה. כשם שכיבוש ארץ ישראל לא הסתיים. יציאת מצרים לא הסתיימה. מהרגע שבו עם ישראל יצא ממצרים ועד ביאת המשיח, אנחנו הולכים ומתקדמים ויוצאים ממצרים. ולמעשה כתוב בקבלה שאותם 42 מסעות שעם ישראל יצא ממצרים להגיע לארץ ישראל, זה 42 תחנות דרך שעם ישראל עובר מהרגע של יציאת מצרים עד ביאת המשיח. כשמסע האחרון זה הרגע של ביאת המשיח, זה נקרא ירדן יריחו. ירדן יריחו זה להגיע למשיח שנקרא יריחו, כי המשיח גם יודע להריח אנשים ולקבוע על פיהם באיזה מצב רוחני האדם קיים ונמצא. ולמעשה 42 מסעות האלה נמשכים כיום, נמשכו לפני 100 שנה ונמשכו לפני 500 שנה. המסע הזה הוא לא סתם מסע של נסיעה, אלא כל שלב בנסיעה הוא שלב שבו יש שוב יציאת מצרים. אולי נמחיש את זה בשפה פשוטה ונאמר, אם יהודי נמצא במצב רוחני X שבו הוא מתפלל שלוש תפילות ביום, קובע עיתים לתורה פעם בשבוע, ונותן כך וכך צדקה וכולי, ברגע הזה שהוא מתקדם בעבודה שלו, שובר את אותו טבע שבו הוא עומד כעת, ומתקדם לקראת מרחב יותר גדול של עשייה והתעלות רוחנית, הרי ההתקדמות הזאת היא בעצם מציאות שנקראת בשם יציאת מצרים. אז אם כך, אנחנו כל הזמן נוסעים, כל הזמן בתנועה. אנחנו לא במעגלים. יש המון אנשים שאנחנו חושבים שאנחנו נמצאים במעגלים. מתחיל שבוע, נגמר שבוע, מתחיל שבוע, נגמר שבוע. יום עשה, יום בסה. וככה זה חוזר על עצמו כל הזמן, ככה איזשהו גלגל מסוים כזה. זה דבר שמאוד מאוד מטעה. הזמן לא הולך במעגלים. הזמן הולך בכיוון אחד. והזמן הזה הוא זמן שבו כל הזמן עם ישראל מתעלה מדרגה לדרגה. עד כאן ההקדמה. ועכשיו אנחנו צריכים להבין שתי דברים בדבר הזה שאמרנו עכשיו. א', אם אנחנו כל כך בטוחים שאנחנו כל הזמן נהיים יותר דתיים ויותר רוחניים, והעולם נהיה יותר מתוקן מרגע לרגע, ומשיח מתקדם מרגע לרגע, אם זה כך, זה לא ברור כל כך. כי כמו שאנחנו עושים מצוות, אנחנו עושים עבירות. ולפעמים גם יש לנו תחושה שאנחנו עושים יותר עבירות מאשר מצוות. אז מי אומר שהרכבת נוסעת קדימה? אולי היא נוסעת אחורה, צעד קדימה שלוש צעדים אחורה, צעד קדימה שלוש צעדים אחורה. מאיפה אנחנו, ברור לנו כל כך, שאנחנו מתקדמים, אולי אנחנו בכלל הולכים אחורה. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, כשאנחנו מסתכלים בעיניים פקוחות באמת על ההיסטוריה של עם ישראל, הדבר הזה לא ברור לחלוטין. אנחנו רואים שהיו תקופות טובות בעם ישראל. תקופות של התעלות רוחנית. הייתה תקופה של שלמה המלך, הייתה תקופה של הבית וכדומה. ובזמן הגלות אנחנו בנסיגה רוחנית בוודאי. אז איפה פה ההתקדמות? אנחנו אולי חוזרים, אולי לא מתקדמים בכלל. מסביר הרבי כך. קודם כל נתייחס לדבר הראשון שאמרנו, לאחר מכן הדבר השני. אנחנו רק מתקדמים. רק מתקדמים. למה? כל מצווה שעושים מזככת את העולם. כל מצווה שעושים הופכת את העולם לעולם קדוש יותר. אבל יש גם עבירות. העבירות גם יוצרות מציאות של טומאה. אבל פה הטעות. מבחינה מתמטית, הרי כל עבירה היא לא נצחית. בסוף מגיע רגע שמתקנים את הטומאה, מתקנים את הלכלוך שנוצר בעולם, מזכחים את ההתגשמות שנוצרה על ידי העבירה, ואפילו יותר מזה, העבירה בסופו של דבר על ידי תשובה אמיתית, זדונות נעשים לו כזכויות. אז אם ככה, המצוות הן נצחיות. העבירות הן זמניות, ובסופו של דבר גם הופכות להיות מצוות. אנחנו רק מתקדמים. ובכל זאת, אומר הרבי, עדיין נותרת איזושהי קושייה. אוקיי, הסברת לי איך העולם, כעולם, מתקדם למשיח. כי כל מצווה מזככת את העולם, כל המצווה ממשיכה אור אלוקי בעולם. העבירות גם הופכות בסוף להיות זכויות. אבל בואו לא ניקח את מצב העולם. בוא ניקח את המצב שלנו האישי. שמה, לא נדבר על העולם מדבר על הפועלים. הפועלים אולי הם בעלייה ובירידה, ושוב בעלייה ושוב בירידה. מי קובע שהפועלים מתעלים? העולם מתעלה, הבנו. המצוות הן נצחיות, העבירות הן זמניות, הסבר יפה. אבל מה קורה עם הפועלים? הפועלים מתקדמים? איפה? מי אמר? אולי גם הם בעליות וירידות, אולי בירידות יותר מעליות. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להקדים קודם כל את ההבדל בין זמן הבית לזמן הגלות. בזמן הבית עם ישראל באמת היה בדרגה הרבה הרבה יותר רוחנית מאשר בזמן הגלות. אהבת השם, יראת השם, ראיית השכינה, יצר הפצפון וקטן. אבל בכל זאת יש בעיה מסוימת, חיסרון מסוים בעבודה שבזמן הבית, והוא שכשעם ישראל בזמן הבית היה עובד, הייתה חסרה התנועה של מסירות נפש. הייתה חסרה העובדה של שטות דקדושה. הייתה חסרה העובדה שאנשים שמים את השכל על הצד, את הרגש על הצד, ומתמסים באמונה פשוטה וקבלת עול הקדוש ברוך הוא. זה היה חסר. למה? כי השכל עצמו שכנע שצריך לעבוד את השם. השכל ראה והעיניים ראו ניסים קבועים מבית המקדש. הצדיקים שהיו שם כל כך הרבה החזיקו את עם ישראל באופן אחר לגמרי. המציאות הסביבתית הייתה מציאות שזרמת איתה לכיוון הקדוש ברוך הוא. לא היית צריך ללחם מול המציאות שסביבך ודקה, וגם לא היית צריך ללחם מול המציאות שבתוך עצמך. השכל הבין אלוקות ברמה גבוהה, וממילא גם הרגש הושפע מזה, וממילא עם ישראל התבטא לקדוש ברוך הוא. הביטול היה ביטול שבא מתוך המציאות, לא ביטול שמבטל את המציאות. לעומת העבודה של זמן הגלות, שאיך כתוב, אותותינו לא ראינו, ואין איתן הנביא, ואין איתן יודע עד מה, אתה לא רואה ניסים, אתה לא רואה נפלאות, אתה צריך להתאמץ, כשאתה מתאמץ אתה רואה, אבל ככה אתה לא רואה. איפה בית המקדש, איפה עבודת הכהנים הגדולים, איפה עבודת הקורבנות, איפה הקטורת, איפה המנחות, אין כלום. ובכל זאת, אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא למעלה ונגד כל היגיון. וזה הדבר המיוחד שמייחד את עבודת עם ישראל דווקא בזמן הגלות. זאת אומרת, שבזמן של בית המקדש, הקדוש ברוך הוא העביד אותנו, אנחנו עבדנו את השם עם הכוחות הפנימיים שלנו. השכל שלנו היה משובד לקדוש ברוך הוא, הרגשות שלנו היו משובדים לקדוש ברוך הוא. היום העבודה נקראת עם כוחות מקיפים, עם כוח המסירות נפש, עם כוח האמונה. בזמן הבית לא היו צריכים אמונה, לא עבדו עם האמונה. היום עובדים עם אמונה. כן, מה השאלה? טוב, זה שבוע שעבר נתנו שיעור של שעה ו-20. למה הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש? אנחנו לא נחזור על זה, אבל אם אנחנו כבר מדברים על זה, זה אחד הסיבות, זה מה שאמרנו כעת, כדי שעם ישראל יתעלה לעבודה ולביטול של מסירות נפש, של למעלה מכאן לדעת. בדיוק כך. בדיוק כך. אם כן, יהודי אחד יחיד, שהולך במדרחו ובן יהודה, ובאים ומציעים לו להניח תפילין, והוא מסכים להניח תפילין, יותר שווה מעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. למה? כיוון שבזמן הבית השכל זרם לכיוון אלוקים. הרגשות זרמו לכיוון אלוקים. עבדת את השם עם השכל ועם הרגש. לא היית צריך ללחם עם עצמך, לא היית צריך לבטל את עצמך, לא היית צריך להפעיל פה את האמונה והמסירות נפש. והיום כן, על כל מצווה ומצווה, על כל התקדמות רוחנית שלא תהיה, צריכים המון 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 להזיע, המון 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 להתייגע. כן. קודם כל אנחנו רואים היום ניסים ונפלאות, כמו שאמרתי קודם, אבל צריכים מאמץ מאוד גדול כדי לראות את זה. צריך לאכול חרובים, באמת. אבל אולי להוסיף עוד משפט נוסף בעניין הזה. אחד הדברים שכתוב על הגאולה זה שאז הקדוש ברוך הוא יעשה שמיים חדשים וארץ חדשה. שמיים חדשים וארץ חדשה, יש המון 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 משמעויות בדבר הזה בעולם הסוד, בעולם הקבלה. אחד המשמעויות של הדבר הזה זה שאז יאיר אור חדש בעולם. אנחנו גם כן, יש נוסחאות בתפילה שאומרים שם אור חדש על ציון תאיר. זה גם כן דבר שאנחנו צריכים להבין, מה זה אור חדש? וכי אין לנו כל יום אור חדש? אנחנו יודעים שבכל יום ויום מאיר אור חדש. כל ראש השנה, כתוב בספר התניא, יורד אור חדש ומחודש, שכמוהו, כמו האור הזה, לא האיר מעולם בעולם אור כזה. אז הנה יש לנו כל שנה אור חדש, ושמה אנחנו זקוקים לביאת המשיח בשביל זה. ומי שקצת יותר יודע, ידע שכל ראש חודש מאיר אור חדש. ויש כאלה שיודעים גם כן שכל תחילת שעה, שגם ראש השנה קטן, מאיר אור חדש. אז כל הזמן יש אורות חדשים שבעולם לא האירו. התשובה היא פשוטה. וזה קצת עמוק, משתדל להסביר את זה. אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא סדר השתלשלות. הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, אז האור לא נמשך ישר מעצמותו יתברך לעבוד את העולם, אלא הוא עבר תהליך של צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום. המון 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 צמצומים כדי שאנחנו נוכל לקבל אותו. מה זה אור חדש? בלי ביאת המשיח, אור חדש אנחנו זוכים כל שנה, כל זמן. זה פשוט דרגה יותר גבוהה בסדר השתלשלות. אור בדרגה כל כך גבוהה שעוד לא יהיו. ואחרי זה שנה אחרי זה אור יותר גבוה. שנה אחרי זה אור יותר גבוה. מה זה ביאת המשיח? אור חדש. זאת אומרת, אור שאף פעם לא יאיר בדרגות הגבוהות ביותר. גילוי עצמותו יתברך. לא משהו מאותו שדרוג ואותו דירוג של אורות שקיימים תחת לזה. זה גילוי העצמות ממש בעולם. כדי לגלות בעולם את האור החדש הזה, שהוא למעלה מכל סדר השתלשלות, יהודי צריך לעבוד את השם עם עצם הנשמה. כשיהודי עובד את השם עם עצם הנשמה, הקדוש ברוך הוא מגלה בעולם את עצמותו יתברך. עצם מול עצם. זה לא עצם מול עצם, למעשה, מכיוון שעצם הנשמה שלנו מושרשת ומחוברת לעצמותו יתברך, הרי כשיהודי עובד את השם עם העצמות של הנשמה, מתגלה עצמותו יתברך בעולם. איך עובדים את השם עם עצם הנשמה? על ידי שנבין יותר חסידות? לא. על ידי שנבין יותר גמרא? לא. עם כוח של מסירות נפש. מסירות נפש זה עבודה שקשורה עם עצם הנפש. ולכן הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לתוך סיטואציה של חושך, לתוך מצב של נעלם והסתר, לתוך מצב של היעדר גילוי אלוקות, כדי שיהודי יעבוד את השם לא עם סדר השתלשלות שבנפש, לא עם השכל והמידות, שזה ה-10 ספירות ו-10 כוחות הנפש, אלא שיהודי יעבוד את השם עם העצם שלמעלה מכל הכוחות כולם, שזה מתגלה על ידי העבודה שלמעלה מטעם הדת, על ידי עבודה של מסירות נפש שלמעלה מכל סדר השתלשלות. וזה פועל את הגילוי של כל העניינים. אם ככה, אנחנו בעצם מתקדמים. ההתקדמות היא במובני המסירות נפש, לא במובני ההיגיון וההבנה, אלא במובני המסירות נפש, שמזמן לזמן זקוקים לנקודה יותר עמוקה בפנימית של מסירות נפש. עכשיו, אולי קצת להמחיש יותר. מה אם מסירות נפש מתקדמת? פעם ידענו שמסירות נפש היא מול גויים. גויים לא נתנו רשות ליהודי להתנהג כיהודי, והיו צריכים להילחם ולהישאר יהודי. וכבר חלף. לאחר מכן ידענו שיש מסירות נפש מול תנועת ההשכלה שניסתה להוריד יהודים מדרך הישר והיו צריכים להילחם נגדה. לאחר מכן ידענו שיש מסירות נפש מול אנשים דתיים, אבל אומרים לך אל תלמד חסידות, אתה צריך למסור את הנפש ולהחליט שאתה לומד חסידות. לאחר מכן המסירות נפש מתעלה ומתעלה ומתעלה. הדרגה הכי גבוהה זה דרגה שלא נדבר עליה כעת, זה שהקדוש ברוך הוא מתנגן בתוך עצמו. בגוי יש גם הרבה דרגות. ככל שההתנגדות אליך מגיע מחוגים יותר קרובים לאלוקים, ככה הקושי שלך בניצוח ההתנגדות גדול יותר. הקושי שלך לנצח את זה גדול יותר. הקושי מגיע מאנשים שכביכול יותר קרובים לאלוקים. לא אתה, מי שמתנגד אליך. ככל שאנשים ש... בוא נשאל שאלה מאוד פשוטה. מול מי יותר קל לבן אדם להילחם? מול אויבים מבחוץ או מול אויבים מתוך המשפחה שלו? מתוך המשפחה? מבחוץ? לא. שאף אחד לא יתנסה בזה, אבל זה יותר קשה. מה? מבחוץ יותר קל, כן. מבחוץ יותר קל. אוקיי, זה נכון. מחוץ יותר קל, מבפנים הרבה יותר קשה. הפסוק אומר, אויבי איש, אנשי ביתו. האויב הכי גדול זה כשזה מישהו מתוך הבית שלך. כשזה מישהו מתוך עצמך, כן. כשזה וזה, הקליפה נראית אומנם דקה יותר, אבל ככל שהקליפה דקה יותר, היא קשה יותר. זה משהו מוזר מאוד. בדרך כלל אנחנו יודעים ככה, כשאנחנו פותחים רימון, אז יש את החלק החיצוני של הרימון, יש קליפה פנימית יותר, יש קליפה דקה יותר, ככל שהקליפה פנימית יותר, קל יותר לקלף אותה. אבל ברוחניות, ככל שהקליפה עם החלק הפנימי יותר, ההתמודדות קשה יותר. בוא ניקח לדוגמה את ארץ ישראל. אחרי זה תתרגמו את זה כל אחד בעולמו שלו. פעם ידענו שהאויב זה הערבים. אחרי זה אמרו לך מה פתאום, עם הערבים אפשר להסתדר. הבעיה שלנו זה השמאל. אם אתה אומר עם השמאל אפשר להסתדר מאוד בקלות, הבעיה היום איפה? בימין. ולכן כתוב ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי על יד איש בן פרצי. את השמאל אני מבין, למה אתה ימין? מה הבעיה בימין? ימין על ההפך, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיים, מה זה, מה הבעיה בימין? אלא שזה בדיוק הנקודה. לפני ביאת המשיח, אתם יודעים מי זה איש בן פרצי? איש בן פרצי זה האיש שבא ממשפחת פרץ. מי בא ממשפחת פרץ? המשיח. ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריצי, על יד איש בן פרצי. ואז בנשמחה ונגילה. אז פה, באמת, צריך יותר ויותר ויותר מסירות נפש. וזה תדעו לכם ככה. מצד אחד, זה יתרץ לכם קושייה מאוד מאוד גדולה. מצד אחד אתם תשמעו בחב"ד שאומרים, מיום ליום צריך פחות מסירות נפש. מצד אחד תשמעו, מיום ליום צריך יותר מסירות נפש. תלוי על מה אתה מדבר. מצד אחד, צריך מיום ליום פחות מסירות נפש. יש הרבה יותר קל לעבוד את השם. פחות על עמוד וסטרים. המצב הכלכלי יותר טוב, הגויים לא מפריעים, רוסיה נפתחה, ואפשר כבר לעבוד את השם בשמחה גם ברוסיה, וזה חלק מתהליך של ימות המשיח, וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותם למזמרות, אומות העולם עושים שלום ביניהם, וכו' 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 וכו'. כי המצב הכלכלי יותר טוב. מה? מכונת כביסה יש לך בבית? כן. פלאפון יש לך? כן. את מרשה לעצמך לאכול בשר יותר מפעם בשבוע? עוף? כן. אוקיי, אז אני רוצה לומר לך שלפני 100 שנה, אנשים שהיו נקראים עשירים, לא היה להם מכונת כביסה, קל וחומר שלא הייתה להם מכונת ייבוש, ואנשים שיותר עשירים רישו לעצמם לאכול לפעמים עוף פעם בחודש. אנשים, המצב הכלכלי יותר טוב באופן כללי, כמובן שיש עליות, יש ירידות, יש, איך אומרים, כל מה רוצים להיות הרבה יותר עשירים, וברוך השם, אבל בסך הכל, מצבנו ככלל יותר טוב מאשר לפני 100 שנה. אוקיי, ומצד שני, אבל מיום ליום קשה יותר לעבוד את השם. מה קשה יותר? כי היום המלחמה היא לא נגד הקומוניסטים. אין קומוניסטים. היום הקומוניסטים עברו לארץ ישראל. בשם הדמוקרטיה. זאת אומרת, במילים אחרות, זה אותו אמן הרשע, רק הוא החליף את הלבוש. פעם הוא הלך עם מכנסי חקי קרועים. היום הוא הולך עם חליפה, עם כובע, עם גרטן, עם סרטוק, עם זקן וכו'. בוודאי. היא קשה יותר פסיכולוגית. ממילא כל הזמן נדרש תנועה יותר עמוקה של מסירות נפש. אבל כמו שניצחנו עד היום את הקליפות הגסות, ככה אנחנו ממשיכים לנצח את הקליפות הדקות, ואין לנו שום ספק שגם במלחמה הזאת על ארץ ישראל, אפילו שהקליפה מגיעה מכיוון ימין, מכיוון דק יותר, ומי שקצת מתמצא במה שקורה יודע אני לא רק מתכוון לאריק שרון וכו', זה אפילו ימינה, 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 גם שם יש בעיה קשה וכו'. אז ממילא אנחנו מתקדמים, מתקדמים, שוברים את הרימון בקליפה החיצונית, מגיעים לקליפה פנימית יותר. בקליפת נוגה גם יש הרבה דרגות. אפילו בקדוש, אפילו דרגות נמוכות בקדושה מתנגדות לדרגות יותר גבוהות בקדושה. טוב, אני מאוד מקווה שהסתבכתם. בשורות טובות, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, ואנחנו משיח לנו.